כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי, זין במנחם אב תפשין עין וב, מסכת בבא קמא, דף עין בית. אתם מאזינים לרדיו קולחי, המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, בגימל אלפים, שין למתת לבריאת העולם, בנבוז הרדן רב הטבחים לירושלים. השבת הקרובה הבאה עלינו לטובה, שבת חזון, ובתחילת מרדכי הוא כותב שתפילת ישראל בימי בין המיצרים שמתפללים בלב נשבר, מתקבלת לרצון יותר מבכל השנה. והתפילה בשבת חזון צריך להיזהר בזה בכוונה. כי היא מעלה את כל התפילות של כל השנה, מן הטעם שהיא בבחינת תפילה לעני. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי עם הערה על אשר למדנו אתמול, בדף עין א' ממסכת בבא קמא. בעיר סוכוטשוב שבפולין עמדה כנסייה עתיקה ורעועה. בני הקהילה הנוצרית מכרו את המבנה לקבלן, ועלה החריב את הכנסייה ובנה בית מגורים תחתיה, תוך ניצול עצי הכנסייה לבניית הדירות החדשות. עם סיום הבנייה, הועמדו הדירות להשכרה, אך יהודי המקום סרבו לזכור אותן, כיוון שהתברר להם שלבניית הכנסייה היו שותפים שני מומרים, רחמנא ליצלן, וכידוע חפצי עבודה זרה אסורים בהנאה, כפי שגם מבואר בסוגייתנו, אודות השוחט לעבודה זרה. אמנם ההלכה קובעת בשולחן ערוך יורה דעה סימן קוף למתת שעבודה זרה של גוי מותרת בהנאה משעה שהיא נהרסת ונחרבת, אבל עבודה זרה של יהודי אסורה לעולם. מצב היהודי קשה היה, לבד ממחסור במקומות מגורים, ים עליהם כומר הכפר, שאם הם לא יזכרו את הדירות הללו, הוא יאסור על קהל הדתו לסחור איתם. בצר להם, פנו יהודי העיר אל רבם האדמור מסוכוטשוב בעל אבני נזר זצל, שיורם כדת מה לעשות. בעל אבני נזר זצל דן ארוכות בשאלה הזו והכריע כי בני קהילתו רשאים לשכור דירות בבניין על אף שותפות שני המומרים בבניית הכנסייה. בהכרעתו מסתמך בעל אבני נזר על שיטת רשי במסכת גיטין דף ממזיין עמוד ב' שסובר כי כאשר ישנה מספר שותפים בממון מסוים אז כולם שותפים בכל הממון ואין לכל אחד מהם חלק מוגדר בו. ומאחר שהמומרים היו מיעוט בקרב הנוצרים שבנו את הכנסייה, אם כן, חלקם בכנסייה בטל ברוב, ועצי הבניין אינם אסורים בהנאה. אבל לשיטת הסוברים שלכל שותף יש חלק מוגדר בנכס, אלא שאין ידוע מהו אותו חלק, אי אפשר לומר שחלקם של המומרים בטל בחלקם של הנוצרים, שהרי זה חלק שלם בפני עצמו. וגם, פוסק שם אבני נזר באיזה מקרים עבודה זרה בתהילה ברוב, ומתי אינה בתהילה. זוהי הערה שלנו לקוחה מספר מאורות הדף היומי, וכעת, בשמחה ובטוב לבב, נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף עין א' ממסכת בבא קמא. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות. הנה התשובות. שאלה ראשונה, מה הדין כשטבח לכלבים ומדוע? והתשובה לתנא קמא משלם 4 ו-5 ולרבי שמעון אינו משלם משום ששחיטה זו אינה ראויה לאכילה. שאלה שנייה, מה הדין לרבי מאיר כשטבח ביום הכיפורים או בשבת? ומדוע? התשובה, בשבת פטור משום שאינו מת ומשלם, אלא אם כן טבח על ידי שליח, וליום הכיפורים חייב, משום שסובר רבי מאיר שלוקה הוא משלם. שאלה שלישית, כיצד יש לבאר את שיטת חכמים שפטרו על תביחה בשבת, אף כשהוא על ידי שלוחו? התשובה, סוברים כרבי שמעון ששחיטה שאינה ראויה אינה מחייבת, וסוברים כרבי יוחנן הסנדלר ששחיטה בשבת במזיד אסורה לכולם לעולם. שאלה רביעית, מה טעמו של רבי יוחנן הסנדלר לאסור מעשה שבת? התשובה, לרבי חייא זה נלמד מכי קודש היא לכם שאסורה מלאכת שבת כהקדש, ואומנם נחלקו רבך ורבינה בזה ולאחד מהם אסורה רק מדי רבנן. שאלה חמישית, כשתטובח לעבודה זרה מדוע נאסרת הבהמה מיד כשהחל לשחוט? התשובה, לרשי משום שסובר את הגמרא שישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, ולתוספות גם בלא זה נאסרת מיד, משום שאין צריך שם שחיטה לאוסרה, אלא די שיהיה מעשה בכדי שתאסר. והשאלה האחרונה על דף עין א', כשגנב מאביו וטבח, ואחר כך מת אביו, האם חייב בתשלומי 4 ו-5 ומדוע? התשובה, רק אם מת אביו אחר שעמד בדין, משום שאם לא כן, כיוון שהוא אחד מהיורשים, נמצא שאינו מתחייב בכל החמישה בקר. זהו מוריי ורבותיי, התשובות שלנו לשאלות לשינון סיכום וחזרה. על אשר למדנו בדפינו היומי אתמול דף עין א' ממסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי, זין במנחם אב תפשין עין וב, עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי עלו דף עין ב' ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף עין א' עמוד ב', טוב שורות מסוף הדף, 17 שורות מסוף דף עין א', בנקודותיים ומן המילים גנב משל אביו וטבח ומחר. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל ונסיס בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה, לעיל בדף עין עמוד א', גנב משל אביו וטבח ומחר, ואחר כך מת אביו, וירשו הוא ואחיו, משלם לאחיו את חלקיו בתשלומי 4 ו-5. דנה הגמרא באילו אופנים יש תשלומי 4 ו-5 לחצאין. באי מיני שאל רבא מרב נחמן, גנב שור של שני שותפים וטבחו, והודה לאחד מהן על חלקו שהוא גנבו וטבחו, ואם כן הוא נפטר מלשלם לו, כיוון שתשלומי 4 ו-5 הם קנס ומודה בקנס פטור. דהיינו, מי שחייב תשלומי קנס כגון תשלומי כפל או 30 של עבד וכדומה והודה בבית דין לפני שבאו עדים, פטרה אותו התורה מתשלומים שנאמר אשר ירשיון אלוקים פרט למרשיע את עצמו, כפי שלמדנו לעיל בדף סמך דלת עמוד ב'. אבל שאלתו של רבא מרב נחמן, שאם הוא גנב שור של שני שותפים וטבחו והודה לאחד מהן על חלקו שהוא גנבו וטבחו, ואחר כך באו עדים שגנב וטבח, מהו? מה הדין? האם חייב לשלם לשותף השני חצי מתשלומי 5 כפי חלקו? תוספות בדיבור המתחיל טבח אומרים שצריך לומר שסבר מודה בכנס ואחר כך באו עדים פטור, שאם לא כן נתחייב בתשלומי 5 גם לראשון. ומבאר רבה את צדדי השאלה. האם 5 בקר אמר רחמנה בספר שמות פרק כ"א פסוק ל"ז שישלם תחת השור שגנב וטבח, וממילא משמע ולא 5 חצאי בקר? וכאן מכיוון שלשותף אחד הוא פטור מלשלם, ממילא הוא אינו חייב בתשלומים של 5 חצאי בקר לשותף השני. או דילמה, או אולי 5 בקר שאמר רחמנה משמע, ואפילו 5 חצאי בקר, ולאו דווקא 5 שלימים. השיב רב נחמן ואמר לי לרבה, 5 בקר אמר רחמנה ומשמע, ולא 5 חצאי בקר. ולכן פטור לגמרי עם התשלומי 4 ו-5 באופן הזה. הייתי והקשה רבה לרב נחמן, שנינו במשנתנו, גנב משל אביו וטבח ומחר, ואחר כך מת אביו וירשו הוא את האבא ובאחיו, משלם לאחיו את חלקם בתשלומי 4 ו-5. כך נאמר במשנה. והאחיו הרי במקרה זה כיוון דמת אביו, והוא ירשו ונפטר מחלקו בתשלומי 4 ו-5, כפי חלקו בירושה, הרי זה דומה כמו שקדם ועודה לאחד מהם דמי, שכן נפטר מחלק מהתשלומים. ומכל מקום בכל זאת נאמר, קטני נאמר אצלנו במשנה, שמשלם תשלומי 4 ו-5, דהיינו את חלקם של אחיו. אם כן מוכח ש5 בקר שאמרה התורה, הכוונה אפילו 5 חצאי בקר. שואל המרחשת, איזה דמיון יש בין עודה בבית דין שנפטר מהחיוב משום שהוא מודה בכנס, לבין טבח ומחר ואחר כך מת אביו, שלא נפטר מהחיוב שנתחייב בחיי אביו בכל התשלומי 4 ו-5, רק אינו צריך לשלם את חלקו משום שירש את החלק הזה של החוב. והוא מבאר שבשעה שירש את אביו וירש חלק החוב ששייך לירושתו, הרי זה כחזרה הקרן לבעלים, כפי שלמדנו לעיל בדף סמכת עמוד ב', שאינו מתחייב אחר כך בכפל וב-4 ו-5. אם כן, שאלת רבה לרב נחמן, הרי ממשנתנו משמע ומוכח שחמישה בקר שאמרה התורה, הכוונה שצריך לשלם אפילו 5 חצאי בקר. אז למה ישיב רב נחמן ואמר לו שברגע שהוא פטור מלשלם לשותף אחד עבור 4 ו-5, גם הוא פטור מלשלם לשני? אמר לי ישיב רב נחמן לרבה, אחה במאי הסכינן, במשנתנו מדובר כגון שעמד אביו של הגנב עם בנו הגנב בדין, ונתחייב הבן בתשלומי 4 ו-5 על כל השור. ולכן, אגם שאחר כך מת אביו ואת חלקו שירה שאינו משלם, חייב לשלם לאחיו היורשים את חלקם. וזה לא נחשב ל5 חצאי בקר, כיוון שכבר נתחייב בדין בתשלומי 4 ו-5 מלאים. מקשה רב על תירוצו של רב נחמן. מבואר מדבריו שדווקא כשעמד בדין בחיי אביו ונתחייב את תשלומי 4 ו-5 מלאים, משלם אחר כך אפילו רק חלק מהתשלומים. אבל אם לא עמד בדין לפני שמת אביו, מה דינו? שאינו משלם כלל תשלומי 4 ו-5, שכן 5 בקר אמר רחמנה ולא 5 חצאי בקר. ויחי אם כן קשה, עד אתני סייפה, עד ששנה אתנה בסייפה של משנתנו לקמן בדף עין דלת עמוד ב', שכשגנב משל אביו ומת אביו ואחר כך טבח ומחר, אינו משלם תשלומי 4 ו-5, שזהו אופן שונה לגמרי מהרישה בזה שהתביחה והמחירה נעשו לאחר מיטת האב, נפלוג בדידי, היה לתנה לחלק באותו אופן שנזכר ברישה, כלומר, בטבח ומחר ואחר כך מת אביו. והתנה היה צריך לומר כך, במה דברים אמורים שכשמת האב משלם לאחיו את חלקם בתשלומי 4 ו-5? זהו כשעמד האב עם בנו הגנב בדין, והבן חויב לשלם. אבל באופן שלא עמד האב בדין, אז הבן, לאחר מות האב, אינו משלם לאחיו את חלקם בתשלומי 4 ו-5. ואם המשנה לא חילקה בצורה, אז הוא מוכח שאין מדובר במשנה באופן שעמד אביו בדין. מתרץ רב נחמן ואמר לי לרבה, אחי נמי, אכן היה אפשר לתנה לחלק כך במשנה. אלא אי דדנה סברישה, אגב שברישה, שנה התנה גנב משל אביו וטבח ומחר ואחר כך מת אביו, לכן נסיב סייפה נמי, שנה גם בסייפה גנב משל אביו ומת אביו ואחר כך טבח ומחר. אומרת הגמרא שלאלה ישיב רב נחמן לרבה, שחמישה בקר אמר רחמנה, ולא 5 חצאי בקר, ולכן פטור לגמרי מתשלומי 4 ו-5. לצפרה, למחרת בבוקר אמר לרב נחמן לרבה, 5 בקר ישלם תחת השור, אמר רחמנה, זה לא בדווקא 5 שלמים, אלא ואפילו 5 חצאי בקר. ולכן כשגנב שור של 2 שותפים וטבחו והודה לאחד מהם ובאו עדים שגנב וטבח, חייב חצי מתשלומי 5 לשותף השני שלא הודה לו. והיית אלו אמרי לך באורתה, ומה שלא אמרתי לך כך בלילה, אלא אמרתי שפטור לגמרי משום שחמישה בקר אמר רחמנה ולא 5 חצאי בקר, זה משום דלא אכלי ביסרה דתורה. זה מכיוון שלא אכלתי בשר שור, כלומר לא דקדקתי בטעמו של דבר. ומסביר התורת חיים שטעמי התורה נמשלים לבשר. כמובן במסכת העירובין דף חפה לפעמוד ב', ולהג הרבה יגיעת בשר, כל ההוגה בהן תואם טעם בשר. וגם במסכת בבא בתרא דף חב ב' עמוד א' מדמה הגמרא את עיון התורה לבשר. הרמב״ם כותב, לשון בשר על דיני התורה, כותב בהלכות יסודי התורה פרק ד' הלכה י' ג', ואני אומר, שאין ראוי לטייל בפרדס אלא מי שנתמלא קריסו לחם ובשר. ולחם ובשר הוא לידה האסור והמותר וכיוצא בהם משאר המצוות. אילו התוספות אצלנו בדיבור המתחיל דלא אכלי ביסרא דתורה, כותב בפשטות שרב נחמן היה שרוי בתענית ולכן לא אכל בשר שור, וזה מנע ממנו לדקדק את טעמו של דבר. והראב"ד פירש מה שרב נחמן אמר לא אכלתי בשר שור, הכוונה לו שימשתי יפה בעניין הבקר, לא פסקתי הלכה נכונה בעניין שאלתך בדין הבקר שנדבח. שאל רבה את רב נחמן ואלה, לפי זה שחייב אפילו 5 חצאי בקר מה ישנה רישה ומה ישנה סיפה? כיוון שברישה כשטבח קודם שמת אביו משלם לאחיו את חלקה מתשלומי 4 ו-5, אפילו כשלא עמד אביו בדין, משום שחמישה בקר אמרה התורה ואפילו 5 חצאי בקר. אם כן, מדוע בסיפה כשטבח לאחר מיתת אביו אינו משלם לאחיו? השיב רב נחמן ואמר לי לרבה, מלשון התורה הוא טבחו, משמע שכל השחיטה הייתה באיסור, ולכן ברישה שטבח כשעוד הייתה כל הבהמה של אביו, קרין הבי הוא טבחו כולו באיסורה, שהייתה הטביחה כולה באיסור ולכן חייב. אבל בסיפה שטבח לאחר מיתת אביו, כשכבר היה לו חלק בה, לא קרין הבי הוא טבחו כולו באיסורה. לא הייתה הטביחה כולה באיסור, שהרי את חלקו מותר לו לשחוט, ולכן אינו מתחייב כלל על מה ששחט את חלקם. אומרת הגמרא שנינו במשנה, בדף עין עמוד א', השוחט ונמצאת טריפה, והשוחט חולין בעזרה, משלם תשלומי 4 ו-5. שיעור שחיטה, שישחוט רוב הקנה והוושת, כאמור במסכת חולין דף כוח עמוד א'. יש לדון, האם אינה לשחיטה אלא לבסוף, כלומר אין שם שחיטה על מעשה השחיטה אלא בסופה בגמר השחיטה, או שישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, כלומר שכל חלק וחלק מהשחיטה יש עליו שם שחיטה. מביאה הגמרא ראיה שאינה לשחיטה אלא לבסוף. אמר לי רבי חביבי מחוזן על רב אשי, ממשנתנו שחייבה את הגונב בהמה ושוחטה חולין בעזרה בתשלומי 4 ו-5, שמה מינה מוכח, ומה שמה שסברה המשנה שאינה לשחיטה אלא לבסוף. אין שם שחיטה אלא בגמר כל השחיטה, ולכן לא נאסר את הבהמה משום חולין בעזרה אלא בגמר השחיטה. ואם כן, נמצא שכל משך השחיטה הייתה הבהמה של הבעלים, ולכן חייב בתשלומי 4 ו-5 על השחיטה, שהרי שחט בהמה של הבעלים, והיא ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, אם כל חלק וחלק מהשחיטה יש עליו שם שחיטה, אז כיוון דשחט בה בבהמת החולין שגנב בעזרה פורטה, שחט קצת 10 בענאה, משום השוחט חולין בעזרה. ואם כן, נמצא שכאשר הוא שוחט את אידך, את השלמת שיעור השחיטה, שעל זה הוא מתחייב ב4 ו-5, אז לא דמרי כתבך, הוא בעצם לא שוחט בהמה של הבעלים, שהרי היא אסורה בהנאה ואין לה בעלים בשווי ממון. וממילא הוא לא מתחייב בשחיטתה, תשלומי 4 ו-5. מכאן הוכחה שאינה לשחיטה אלא לבסוף. אין שם שחיטה אלא בגמר כל השחיטה. ולכן, רק כשהוא גמר את השחיטה, נאסרה הבהמה בהנאה, אבל כל זמן השחיטה היא הייתה תחת הבעלים, ולכן הוא מחויב בתשלומי 4 ו-5. דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת, אמר לרבונה ברי דרבה, ייתכן שאומנם ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, ואכן נאסרת הבהמה מיד בתחילת השחיטה, משום השוחט חולין בעזרה. משהו חייב על הטביחה תשלומי 4 ו-5 אף שהבהמה נאסרה בהנאה? היינו משום דחיקה מחייב. מה שמתחייב בתשלומי 4 ו-5 הוא ההוא פורטה, על החיתוך המועט בהתחלת השחיטה, שרק לאחריו נאסרת הבהמה בהנאה, ואין צריך לשחוט את כולה כדי להתחייב בתשלומי 4 ו-5. אבל דוחה הגמרא את הדחייה הזו של רבונה ברי דרבה. אמר לי רב אשי לרבונה ברי דרבה, לא תדחי, אל תדחה את הראיה של רב חביבי, שהרי מה שכתוב בתורה הוא טבחו שמתחייב בזה בתשלומי 4 ו-5, משמע כולו בעינן. לא די בתחילת שחיטה, אלא צריך שחיטה שלמה כדי להתחייב, ולקה, וכאן אין אלא תחילת שחיטה. אלא שאם כך, קשיה, שהמשנה אכן מוכח ממנה שאינה לשחיטה אלא לבסוף, וקשה על מי שסובר לכמן שישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. מתרץ את הגמרא, אמר להישיב לו רב אשי, אחי אמר רב גמדה משמי דרבה, את משנתנו שחייבה תשלומי 4 ו-5 בשוחט בהמת חולין גנובה בעזרה, אפשר להעמיד גם אם ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. ומדובר כגון ששחט מקצת סימנים הקנה והוושת שאותם שוחטים בחוץ, הוא שחט זאת מחוץ לעזרה וגמרן, או ישלימם לרוב השחיטה בפנים העזרה. נמצא שעד גמר השחיטה הבהמה היא של הבעלים, וחיוב 4 ו-5 ואיסור שוחט חולין בעזרה חלים יחד בגמר השחיטה בפנים. מביאה הגמרא שיש השונים את הסוגיה הזו באופן אחר. איקא דמתני לה, יש כאלו ששונים את הסוגיה לעיל, דהיינו ההוכחה מהמשנה, על מחלוקת האמוראים שלהלן. אמר רבי שמעון בן לקיש, משום דרבי לוי סבא, אינה לשחיטה אלא לבסוף. רבי יוחנן אמר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. ורשי מבאר שהנפקמינה לעניין החושב מחשבה הפוסלת בקודשים, כגון מחשבת חוץ למקומו או חוץ לזמנו, או מחשבת שלא לשמה, שאם אינה לשחיטה אלא לבסוף, אינה מחשבה פוסלת, אלא אם כן חשב את המחשבה בסוף השחיטה. אבל אם ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, אז בכל חלק מהשחיטה שחשב, פסל. ובגמרא במסכת חולין דף כ"ט עמוד ב' מבוארת עוד נפקמינה. בשחוטי חוץ ששחט חלק מהסימנים בחוץ וגמר את השחיטה בפנים, אם מתחייב על זה. ומבאר הפני יהושע שרשי לא הזכיר כאן את הנפקמינה ההיא, משום שאז היה מקום לומר שרבי יוחנן סובר שישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף רק בשחוטי חוץ. ולכן הביא רשי נפקמינה שהיא גם לדינים אחרים. במסכת קידושין בדף נ"ז עמוד ב' נחלקו תנאים האם חולין שנשחטו בעזרה נאסרים בהנאה מהתורה, או רק מדברי חכמים. שאל ואמר לי רבי חביבי, מחוזנה לרב אשי, לאמא כסבר האם סובר רבי יוחנן כמו התנא הסובר, שחולין שנשחטו בעזרה איסורם בהנאה, לאו מדאורייתא הוא, זה לא מן התורה. ואיסל כדאי תחים תסבור שרבי יוחנן סובר, שחולין שנשחטו בעזרה אסורים בהנאה מדאורייתא, אם כן איך יתרץ את המשנה שחייבה את הגונב באמה ושוחטה חולין בעזרה בתשלומי 4 ו-5? הרי מי שחט ליפורתא, ברגע שהוא שחט מעט, 10, נאסרת הבאמה מדין חולין בעזרה, והיא אסורה בהנאה. ואם כן נמצא שכאשר הוא שוחט את אידך, את השלמת שיעור השחיטה, שעל זה הוא מתחייב ב-4 ו-5, לאו דמרה כתבח, הוא לא שוחט בהמה של הבעלים, שהרי נאסרה הבהמה בהנאה ואין לה בעלים בשווי ממוני, ואינו מתחייב בשחיטתה תשלומי 4 ו-5. אבל אם חולין בעזרה אינם אסורים מדאורייתא, אז שייך שיתחייב בתשלומי 4 ו-5 על השחיטה, שהרי שוחט בהמה של הבעלים. השיב ואמר לי רבך בריידר רבה, ייתכן שאומנם סובר רבי יוחנן שחולין שנשחטו בעזרה אסורים מדאורייתא, וכי כמחייב, וכשהוא מתחייב תשלומי 4 ו-5, זהו נמי האופורטה, רק על התחלת השחיטה, שכמו שהתחלת השחיטה נחשבת לשחיטה לעניין שחיטת חולין בעזרה, כך היא נחשבת לשחיטה לעניין חיוב תשלומי 4 ו-5. אבל דוחה רבשי את דברי רבחה, אמר לרבשי לרבחה, לא תדחי, אל תדחי את דברי רב חביבי, שהרי ממה שכתוב בתורה הוא תבחו, שמתחייב בזה בתשלומי 4 ו-5, משמע, כולו בעינן, ולקה, לא די בתחילת שחיטה, אלא צריך שחיטה שלימה כדי להתחייב, וכאן אין, אלא תחילת שחיטה. אלא שאם כן קשיה, שצריך לומר שרבי יוחנן אכן סובר שחולין שנשחטו בעזרה אינם אסורים מדאורייתא, ותרץ את הגמרא אמר לה, אמר לו רב אשי, אחי אמר רב גמדא משמי דרבה, כי כמחייב, משנתנו שחייבה תשלומי 4 ו-5 בשוחט בהמת חולין גנובה בעזרה, אפשר להעמיד גם אם ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. ומדובר כגון ששחט מקצת סימנין בחוץ מחוץ לעזרה, וגמרן או אישלימן לרוב שחיטה בפנים העזרה. ונמצא שהאיסור של חולין שנשחטו בעזרה חל בעת שגמר את השחיטה בפנים. ובאותו זמן חל גם חיוב תשלומי 4 ו-5, שכן עד גמר השחיטה הבהמה היא של הבעלים. ומתקיים וטבחו כולו. ואם כן ייתכן שרב יוחנן סובר שחולין שנשחטו בעזרה אסורים בהנאה מדאורייתא, אף שהוא סובר שישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. וחי את החי ורעי, הגענו למשנה בדף עין ב' עמוד ב'. המשנה מבארת את פרטי הדינים של עדים זוממים שיעידו לחייב אדם בתשלומי 4 ו-5, מתי וכיצד מתבטלת עדותם וכמה הם מחויבים לשלם. אומרת המשנה, גנב שור עושה על פי 2 וטבח ומחר על פיהן, 2 שעידו על פלוני שגנב וגם העידו שטבח או מחר, ונמצאו זוממים, דהיינו שבאו עדים אחרים ואמרו, כיצד אתם העידים שביום פלוני ראיתם את פלוני שגנב וטבח? הרי באותו היום עמנו הייתם במקום אחר, משלמין העדים לפלוני שעידו עליו בשקר, הכל, בין תשלומי כפל שרצו לחייבו על ידי שעידו עליו שגנב, ובין תשלומי 4 ו-5 שרצו לחייבו על ידי שעידו עליו שטבח או מחר, שכן כך דינם של עדים זוממין ככתוב בתורה ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. גנב על פי 2 וטבח ומחר על פי 2 אחרים, 2 העידו עליו שגנב ו2 אחרים העידו עליו שאחר כך טבח או מחר, ואילו ואילו נמצאו זוממין, העדים הראשונים משלמים תשלומי כפל כפי מה שרצו לחייבו, והעדים האחרונים משלמים תשלומי שלושה, לשור ולסה משלמים שניים, כפי מה שבאו לחייבו בזה שעידו עליו שטבח או מחר את השור שגנב. רש"י מבאר שקודם הוזמו האחרונים שעידו על התביחה או המחירה, ורק אחר כך הוזמו הראשונים שעידו על הגניבה, שכן אם הוזמו הראשונים תחילה, בטלה העדות של האחרונים לגמרי, שהרי אם אין גניבה, אין תביחה או מחירה. אומרת המשנה, באופן שנמצאו רק העדים האחרונים זוממים, אז הוא הגנב משלם תשלומי כפל משום עדות הראשונים, והן העדים האחרונים משלמים תשלומי שלושה כפי מה שזממו לחייבו. באופן שנמצא אחד מן העדים האחרונים זוממין, בעצם צריך לומר זומם, בטלה כל העדות השנייה לפי שאין על התביחה או המחירה אלא עד אחד. העדות בתהילה רק לעניין שאין מתחייב הגנב על פיהם. אמנם אם יוזם גם העד השני, דינם כעדים זוממים וישלמו מדין כאשר זמם. והעדים האחרונים פטורים מתשלומים, שאין עדים זוממין משלמים המון אלא אם הוזמו שניהם, והגנב משלם תשלומי כפל משום עדות הראשונים. באופן שנמצא אחד מן העדים הראשונים זוממין, בטלה כל העדות, בין העדות שהעידו הראשונים על הגניבה, שהרי אחד מהם הוזם, ואינו מתחייב בתשלומים שאין עדים זוממים משלמים, אלא כשמזימים את שניהם, אמנם כשהוזמו שניהם משלמים הם כפל, ובין העדות שהעידו האחרונים על התביחה, שאף על פי שלא הוזמו, מכל מקום עידותם בתהילה, משום שאם אין גניבה, אין תביחה ואין מחירה. כי לא שייך לחייבו על התביחה או המחירה, אלא אם ידוע שגנב את מה שטובח או מוכר. ומטעם זה, אף אם הוזמו העדים האחרונים, אחרי כן אינם משלמים. זאת מכיוון שכבר בטלה עידותם מתחילה. ובזה שונה דינם של העדים הראשונים מהאחרונים. שהעדים הראשונים אם הוזמו שניהם הרי הם משלמים כפל, ומה שאין כן העדים האחרונים. אם כן, באופן שנמצא אחד מן העדים הראשונים זוממים, בטלה כל העדות, כי אם אין גניבה אין תביחה ואין מחירה, ובין הגנב ובין העדים פטורים מתשלומים. זוהי המשנה שלנו בדף עין ב' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת בדין עדים זוממים, ולאחר מכן מקשה הגמרא למחלוקת הזו ממשנתנו. אומרת הגמרא, איתמר נאמר במסכת סנהדרין דף ז' עמוד א', עיד עדות בניסן ובאייר באו עדים והזימו ונעשה עד זומם, ומה שנקטה הגמרא עד זומם בלשון יחיד ולא עדים זוממים, מבאר התורת חיים שהגמרא נקטה כי לשון הפסוק והנה עד שקר העד, וכן כמו שאומרת התורה ועשיתם לו כאשר זמם, כל עד שכתוב בתורה הרי זה שניים עד שיפרט לך הכתוב את המילה אחד. אם כן, העיד עדות בניסן ובאייר באו העדים והזימו ונעשה עד זומם. אביי אמר למפרע, משעה שהעיד בניסן הוא נפסל לעדות, וכל העדות שהוא עיד מאז ואילך פסולה. רבא אמר מכאן ולאבא הוא נפסל, אינו נפסל אלא משעה שהזימו אותו ואילך. ומבאר את הגמרא במה נחלקו. אביי אמר למפרע הוא נפסל, משום שמאהו שעתא דאסיד, מאותה שעה שהעיד את העדות שהוא זם עליה, אבי לי רשע, שהרי העיד עדות שקר, ורשע פסול לעדות. שכן התורה אמרה בספר שמות פרק כ' ג' פסוק א', אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס, כלומר, שלא ישתתף עם עד שקר שהוא רשע. מדרשו חז"ל מהפסוק שאל תשת רשע עד, דהיינו אל תקבל רשע לעדות. רבא אמר מכאן ולאבא הוא נפסל, משום שדינו של עד זומם, שנפסלים שני העדים הראשונים על ידי השניים שבאים ואומרים אימנו הייתם, חידושו. זה חידוש של התורה. מדוע? דאתרי ותרי נינו. הרי הם שניים כנגד שניים. שני העדים שבאים להזים כנגד שני העדים שהעידו. אם כן מחזית דצאית לאני, מפני מה העדפת לקבל את העדות של העדים המזימים? צאית לאני, קבל את העדות של העדים שהעידו. אלא זו גזירת הכתוב. אילכך אין לך בו לפסול את העדים הראשונים, אלא משעת חידוש, אלא משעת האזמה, ואילך. בטעמו של אביי שחולק וסובר שנפסל למפרע, מבאר הקובץ שיעורים בשני דרכים. א', שאביי חולק בעיקר הכלל וסובר שלא אומרים שהיות וזה חידוש, אז אין לך בו אלא משעת חידושו ואילך. ב', גם אביי מודה שבדבר חידוש אין לך בו אלא משעת חידושו. אלא שהוא סובר שאין זה חידוש שנאמנים עדים להזים את העדים הראשונים. זאת משום שהמזימים אינם מעידים על עצם הדבר שהעידו העידים דהיינו על גוף המעשה להכחישם, אלא הם מעידים על העידים עצמם, ולכן אין זה חידוש שמקבלים את עידותם, וממילא ניתן לומר שהעידים הפסולים פסולים כבר משעת עידותם. כותבים התוספות בדיבור המתחיל, אין לך בו אלא משעת חידושו, ואי לך, אין להקשות שמכיוון שעידים זוממים חידושו, אם כן אין לך אלא לחייבם בכאשר זמם ומניין שהם נפסלים לעדות. אי אפשר לומר זאת שמכיוון שהעידים המזימים נאמנים לחייבם בתשלומים ובמיטה מדין כאשר זמם, כל שכן שנאמנים לפוסלם, ולא מנתם התורה לחצאין. ועוד כותבים התוספות, שגם לשיטת רבה שעד זומם חידושו ואינו נפסל למפריע למכאן ולאבא, אין זה אלא להחזיק ממון. דהיינו שאם היה עד חתום על שובר שכתוב בו שהשטר פרוע, הרי הוא נאמן ואין מוציאים מהלווה ממון. אבל להוציא ממון כגון שהיה עד חתום בשטר מלווה, אינו נאמן להוציא ממון מהלווה, ולגבי זה הוא פסול למפרע. עכשיו מביאה הגמרא דעה אחרת בביור שיטת רבה שמכאן ולאבא הוא נפסל. איקא דאמרי, יש חולקים על מה שנתבהר בדעת רבה ואומרים שרבה בעיקר דין עדים זוממים, נמי גם כן כאבאי סביר עלי, גם הוא סובר כאבאי דאמר, למפרע הוא נפסל. ואחה, כאן שסובר רבה שאין נפסלים אלא משעת האזמה ואילך, היינו טעם עדי רבה, טעמו של רבה הוא, משום פסיידא דלקוחות, הפסד של לקוחות שקנו קרקעות והחתימו עדים הללו על שטרי המקח, ולא ידעו שהעדים העידו עדות שקר ולכן פסולים לעדות. ולכשיזימו אותם, אם הם ייפסלו למפרע, נמצא שאין תוקף לכל השטרות שחתמו עליהם ויפסידו הלקוחות. לכן סבר רבה, שאין פוסלים אותם אל המשעת הזמה ואילך, שאז נמצא שהשטרות שחתמו עליהם בינתיים חתומים בעידים כשירים. והטעם שלא דאגו להפסד המוכרים, כלומר שלא חששו שהאמת היא שלא הייתה כאן מחירה כלל אל העידים, חתמו בשקר על השטר. כותב הרן במסכת סנהדרין דף זך עמוד א' שמדובר שהלוקח גם מוחזק בקרקע וגם יש לו שטר, שמכיוון שיש לו חזקה ושטר, מוכח שאכן הייתה כאן מחירה, ואף שמעיקר הדין השטר אינו תקף משום שהעדים החתומים עליו פסולים, מכל מקום משום הפסד הלקוחות תקנו שיועיל להם השטר הזה ואינם פסולים אלא משעת האזמה ואילך. והגמרא מבארת שני הבדלים הלכה למעשה בין הלשונות שהסבירו את דעתו של רבה. שואלת הגמרא, מהי בעיניו, איזה חילוק למעשה יש בין שתי הלשונות בטעמו של רבה? משיבה הגמרא, החילוק בין שתי הלשונות יהיה באופן דאסעידו ביתרי לחד ותרי לחד, שהעידו שני העדים על אחד מהעדים המוזמים שעמהם היה באותו היום, ושני העדים אחרים העידו על השני שעמהם היה באותו היום, ונמצא שכנגד כל אחד מהעדים המוזמים יש שני העדים שמזימים אותו, ובזה אין חידוש שמקבלים את עדותם של המזימים והעדים מוזמים. ואילו תוספות בדיבור המתחיל דאסעיד ומבארים, שכוונת הגמרא שכל אחד מהעדים הראשונים ראה את המעשה לבדו, כגון שראה אותו אחד מחלון זה והשני מחלון אחר, ובית הדין צירף את שתי העדויות, ובאופן כזה, כאשר באים שני עדים ומעידים כנגד כל אחד מן הראשונים ממנו היית במקום פלוני, הרי אין עומד כנגדם אלא אותו העד לבדו, שהרי חברו אינו מעיד שהיה עמו במקום המעשה. נמצא שיש כאן שני עדים כנגד אחד, ואין חידוש בכך שאנחנו מאמינים להם. ומה שאמרה הגמרא דאסעידו ביתרי בחד ותרי בחד, אין הכוונה דווקא ששני עדים אחרים הזימו כל אחד מן הראשונים. שהרי גם אם אותם עדים הזימו את שני הראשונים, בכל זאת יש כאן שני עדים כנגד אחד. כי על ראיית כל אחד מן הראשונים, מעיד רק הוא עצמו. הנה מי אומרת הגמרא חילוק נוסף, דפסלינו שבאו עדים לפסול את העדים הראשונים בגזלנותה, שלא אמרו לעדים הראשונים ממנו הייתם, אלא העידו עליהם שהם גזלנים ופסולים לעדות. ובזה אין חידוש שנאמנים לפוסלם וסומכים על האחרונים יותר מעל הראשונים, משום שאינם באים לומר שהעדות שהעידו שקר הייתה, אלא מעידים על העדים עצמם שהם גזלנים וממילא פסולים לעדות, ובזה זה לא חידוש שהם נאמנים. נמצא שלאח לישנה, ללשון הראשון דאמרת, שאמרת שטעמו של רבה שנפסלים העדים רק מכאן ולאבא ומשום שכל דין העדים זוממים הוא חידוש, לקה, אין בשני האופנים הללו חידוש, כפי שביארנו, ולכן גם רבה יודע שהם נפסלים למפרע כבר משעה שעידו ואילך. ואילו לאח להשנה ללשון השני דאמרת שאמרת שטעמו של רבה הוא משום פסיידה דלקוחות, איקה, יש גם באופנים הללו הפסד לקוחות, ולכן אין פוסלים את כל העדויות שעידו למפרע, אלא רק משעת האזמה ואילך. מוסיפים התוספות בדיבור המתחיל, אינמי, שנפקמינה גם לעניין דיני נפשות גיטין קידושין ועידות החודש, ישנה. שאם הטעם הוא משום שעת זומם חידושו, אם כן, גם באילו אין לפוסלם למפרע. אבל אם הטעם משום פסיידה דלקוחות, לגבי דינים אילו שלא שייך בהם הפסד לקוחות, ייפסלו העדים למפרע. למה לא הביאה הגמרא את הנפקמינה הזו? כי הגמרא העדיפה להביא חילוק בעניין ממון. עכשיו מביאה הגמרא שיטות המוראים כמו מי ההלכה, כאביי או כרבה. אמר רבי ירמיה מדיפתי, עבד רב פאפה עובדה קוותי דרבה, רב פאפה הכשיר עדותם של עדים זוממים שהעידו וחתמו לפני שהוזמו, כשיטת רבה. רב אשי אמר, הלכת קוותי דאביי, הלכה כשיטת אביי שעת זומם, למפרע הוא נפסל. ופוסקת הגמרא והלכת קוותי דאביי ביעל כגם. יעל כגם אלו ראשי תיבות של שישה דינים שנחלקו בהם אביי ורבה. והאות עין, הכוונה לעת זומם שנחלקו בו אביי ורבה בסוגייתנו אם למפרע הוא נפסל או מכאן או לאבא, בכל מקום שנחלקו אביי ורבה הלכה כרבה, חוץ משש הדינים הללו שבהם הלכה כאביי. רש"י במסכת קידושין דף נ"ב עמוד א' מפרש את ראשי התיבות של היעל כגם. היוד זה יאוש שלא מדעת האם נחשב יאוש, וזה מחלוקת בין אביי לרבה במסכת בבא מציע דף כ"א עמוד ב'. העין זה עת זומם, האם נפסל למפרע או מכאן או לאבא, המחלוקת אצלנו. הלמד זה לחי העומד מאליו, האם כשר, מחלוקת במסכת העירובין דף ט"ו עמוד א' בין רבה לאביי. הקוף, הכוונה לקידושין שלא נמסרו לביה, האם חלים הקידושין, מחלוקת בין אביי לרבה במסכת קידושין דף נ"א עמוד א'. הגימל, הכוונה לגילוי דעת לבטל גט, האם מבטל את הגט, מחלוקת במסכת גיטין דף ל"ד עמוד א'. המם, מומר אוכל נבלות להכעיס, האם כשר לעדות, מחלוקת בין אביי לרבה במסכת סנהדרין דף זך עמוד א'. אבל רבינו תם מפרש בתוספות במסכת נידה דף ל"ז עמוד א', דיבור המתחיל אביי, שעות למד מציינת את המחלוקת לעניין ימי לידה שלא ראתה בהם, שנחלקו אביי ורבה אם עולים הם הימים הללו לימי נקיים. עכשיו מבררת הגמרא אם קשה ממשנתנו על שיטת אביי שעת זומם למפרע הוא נפסל. בקשה הגמרא תנן, למדנו במשנתנו לאל בדף עין בית עמוד בית, גנב על פי שניים וטבח ומחר על פיהם, ונמצאו זוממין, משלמים את הכל. מה אליו? מסתבר שמדובר במשנתנו, שהעידים העידו על הגניבה וחזרו ועידו על הטביחה, ואחר כך הוזמו על הגניבה וחזרו והוזמו על הטביחה. ואיסל כדאי תחימו עולה על דעתך כדברי אביי שעת זומם. למפרע הוא נפסל משעה שהעידו נפסל. אם כן, הני העידים המוזמים, כיוון דית זמו להגניבה, היות והם הוזמו על עידות הגניבה, יגלה היא מילתה למפרע, דחי אסעודו הטביחה, התגלה למפרע שכאשר העידו על הטביחה, פסולים לעידות אבו. הם היו פסולים לעדות, ואם כן המים משלמים מדין כאשר זמם על התביחה. הרי אף על פי שהזימו אותם על העדות של התביחה, מכל מקום, מכיוון שבשעה שעידו על התביחה היו פסולים לעדות, אין נחשבת עדותם כלל לעדות להתחייב על ידיה תשלומים של עדים זוממים, כי כדי להתחייב בכאשר זמם צריך שבשעת העדות יהיה עד עד כשר. תרץ את הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, אין להקשות ממשנתנו על שיטת אביי. משום שאפשר להעמיד שאחה במאי הסכינן במשנתנו במה מדובר, כגון שהוזמו על הטביחה תחילה. לפני שהם הוזמו על הגניבה ונפסלו לעדות, הזימו אותם על הטביחה, ולכן הם מתחייבים בתשלומי הטביחה. מקשה הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה סוף סוף, כי אדרי מתזמי הגניבה, יגלי מילתא דחי אסודו הטביחה פסולים אבו. הרי כששוב הוזמו על הגניבה, מתגלה למפרע שכאשר הם העידו על הטביחה, פסולים לעדות הם היו, שהרי על הטביחה העידו לאחר שהעידו על הגניבה. וכאשר נפסלו למפרע, נמצא שמשעה שהעידו על הגניבה כבר היו פסולים לעדות. ואם כן חוזרת השאלה, מה אם משלמי הטביחה? מדוע מדין כאשר זמם על שהעידו על הטביחה הם צריכים לשלם תשלומי 4 ו-5? הרי בשעת העדות שלהם על הטביחה הם היו פסולים לעדות. וכפי שאמרנו, כדי להתחייב בכאשר זמם צריך שבשעת העידות העד יהיה עד כשר, מתרצת הגמרא והלכתה, ומצינו בכמה מקומות בגמרא שתירוץ הגמרא מופיע בלשון והלכתה, כפי שלמדנו לעיל בדף י' ב' עמוד א' והלכתה בכפות. אם כן, מתרצת הגמרא והלכתה, המשנה מדברת באופן שהעידו על הגניבה ועל הטביחה בבת אחת, ואחר כך הוזמו על הגניבה והטביחה. אף על פי שכאשר הוזמו נפסלים למפרע משעה שעידו והילך, מכל מקום, בשעת העידות על הטביחה עוד היו עידים כשרים, שהרי העידות על הטביחה הייתה בתוך כדי דיבור לעידות על הגניבה, ואז עוד לא היו פסולים לעידות. שאף שנפסלים למפרע, אין הם נפסלים אלא מלאחר העידות והילך ולא בשעת העידות עצמה. וטעמו של דבר מבארים התוספות בדיבור המתחיל שהעידו, שמכיוון שבשעה שעידו יכלו עוד לחזור בהם בשיעור של תוך כדי דיבור מן העדות, אין נפסלים אלא לאחר הזמן הזה בשעה שנגמרה העדותם. רשי בדיבור המתחיל אחי גרסינן מוסיף לבאר, שלא גורסים בגמרה ואוזמו בבת אחת, שכן אין הבדל אם אוזמו על הגניבה והטביחה בבת אחת או שאוזמו עליהם בזה אחר זה, ובלבד שאוזמו תחילה על הטביחה, משום שאם אוזמו על הגניבה תחילה, מיד כשאוזמה עדות הגניבה נפסלה ממילא גם עדות הטביחה, שהרי אם אין גניבה, אין טביחה או מחירה, ושוב אין לחייב עליה, בכאשר זמם, כשתוזם עדותם. מבררת הגמרא אם כבר נחלקו תנאים במחלוקת אביי ורבא. שואלת הגמרא לאמא כתנאי, אולי מחלוקת אביי ורבא, זו מחלוקת שכבר נחלקו בתנאים. שנינו בברייתא, שמופיעה בתוספתא, היו שניים עידים אותו, מעידים עליו בבית דין שגנף שור ומחויב בחפל, והן אותם עידים עצמם גם מעידים אותו שטבח את השור ומחויב גם בתשלומי 4 ו-5 בסך הכל, ואוזמו העידים על הגניבה, אז העידות שבטלה מקצתה בטלה כולה, כיוון שבטלה העידות לעניין הגניבה, בטלה גם העידות לעניין הטביחה, שמאחר שלא הייתה גניבה, אין לחייבו על הטביחה, ואפילו חזרו ואוזמו אחר כך על הטביחה הם יהיו פטורים, והעידים משלמים כפל כדין עידים זוממים, והגנב פטור לגמרי. באופן שלא הוזמו העדים על הגניבה, אלא הוזמו על הטביחה, הוא הגנב משלם תשלומי כפל שהרי העדים העידו עליו שגנב, והן העדים משלמים תשלומי 3 מדין כאשר זמם, שרצו לחייבו על הטביחה תשלומי 3 והם הוזמו. זו שיטת הנקמה. רבי יוסי חולק על תנקמה בנידון השני, דהיינו כשהוזמו על הטביחה, ומחלק בין עדות אחת לשתי עדויות. אמר רבי יוסי, במה דברים אמורים שגם כשאוזמו על הטביחה ונתבטלה עדות הטביחה, מכל מקום לא נתבטלה עדות הגניבה והגנב משלם כפל, זה רק כשעידו על הגניבה והטביחה בשתי עדויות. אבל כשעידו על הגניבה והטביחה בעדות אחת, עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, ומכיוון שאוזמו על חלק העדות של הטביחה, בטלה גם חלקה השני של העדות, החלק של העדות על הגניבה, ופטור הגנב מתשלומים. בררת הגמרא בדברי רבי יוסי ושואלת, מהי בשתי עדויות ומהי בעדות אחת? מה התכוון רבי יוסי באומרו בשתי עדויות, ומה התכוון רבי יוסי באומרו בעדות אחת? אילי, מה אם נפרש שכוונתו בשתי עדויות? בשתי עדויות ממש, דהיינו בשתי כיתות עדים, שכת אחת של שני עדים העידה על הגניבה, וכת אחרת של שני עדים אחרים העידה על הטביחה, ובעדות אחת, הכוונה בכת אחת שעידה בזה אחר זה, דהיינו שני עדים העידו היום שגנב באחד בשבת, ולמחר העידו השני עדים שטבח בשני בשבת, ועל זה אמר רבי יוסי, שבעדות אחת, כלומר בקט אחת של עדים שעידה לגניבה והטביחה, בזה אחר זה, דהיינו כמאס עדי הגניבה ועד ארמס עדי הטביחה, כאשר מעידים על הגניבה ואחר כך במועד אחר על הטביחה, אז כמתזמי הטביחה, כאשר יוזמו על הטביחה, יהיה הדין, שעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, והתזמו להוא הגניבה, ותתבטל העדות שעל הגניבה, ויפטר הגנב מתשלומים. אם לזה כוונת הדברים של רבי יוסי, זה לא ייתכן. שכן מאיך יתי תיאך, מניין לו לרבי יוסי הדין הזה, שבטלה גם העדות על הגניבה. הרי עדות הגניבה ועדות הטביחה היו שתי עדויות נפרדות. ולכן, למרות שהוזמו על עדות הטביחה, אין בכך לגרור אחריה את העדות האחרת על הגניבה שתיבטל אפי. אלא לאו אומרת הגמרא, מבארת הגמרא מהי אכן כוונת דברי רבי יוסי. מה שאמר רבי יוסי, במה דברים אמורים? בשתי עדויות, הכוונה היא בעדות אחת כאין שתי עדויות. ומה הנינו? וכיצד הוא זה? בקט אחת שהעידה בזה אחר זה על הגניבה ועל הטביחה, ואוזמו על הטביחה, שאז חייב הגנב כפל, שכן עדות הגניבה לא נתבטלה. אבל בעדות אחת, כלומר בקט אחת של עדים שבאו ועידו בבת אחת על הגניבה והטביחה, כלומר שבתוך כדי דיבור לעדות הגניבה העידו גם על הטביחה, ואחר כך הוזמו על הטביחה, לא משלם הגנב כפל, אף שלא הוזמו על הגניבה, משום שבשעה שהוזמו על הטביחה, נפסלים העדים למפרע משעה שהעידו. ומכיוון שהעידו על הגניבה והטביחה יחד, נמצא שזו עדות אחת ובאותה שעה פסולים היו, ואי אפשר לחייב את הגנב כפל על פי עדותם. ומוסיף הרעבד ומבאר שהעדים לא ישלמו את השלומי השלושה שבהם רצו לחייב את הנידון מדין כאשר זמם, משום שלא נאמרו בתורה אלא תשלומי ארבעה וחמישה ולא תשלומי שניים ושלושה. ומכיוון שאין בגניבה הזאת תשלומי כפל, אי אפשר לחייב בתשלומי חמישה. אם כן נמצא שנחלקו רבנן ורבי יוסי, בקט אחת של עדים שבאו ועידו על הגניבה, ובתוך כדי דיבור לעדות הגניבה, העידו גם על הטביחה. האם כשהוזמו על הטביחה, בטלה גם עדות הגניבה, או לא? ומברר את הגמרא במה נחלקו. וסברוע, סברה הגמרא לומר, דקו לאלמה בין לרבנן ובין לרבי יוסי, שניהם סוברים שתוך כדי דיבור, כדיבור דמי. ותוך כדי דיבור הכוונה שאומר דבר נוסף בתוך משך זמן של כדי דיבור, ובהמשך תבאר הגמרא מהו השיעור הזה. אם כן הוא אומר דבר נוסף בתוך משך זמן של כדי דיבור לאמירתו הראשונה. ובכמה מקומות דנה הגמרא אם זה נחשב לאמירה אחת לעניין שיכול לחזור בו או לפרש את דבריו או לצרף שתי אמירות או עדויות. אז אם כן, סברה הגמרא שגם רבנן וגם רבי יוסי סוברים שתוך כדי דיבור כדיבור דמי, ולכן העדות על הגניבה והעדות על הטביחה הן עדות אחת. ומה אליו? באקה מפלגי. ובמה מחלוקתם? דרבנן סברי, עד זומם מכאן ולאבא הוא נפסל מהזמן שאוזם ולא מהזמן שהעיד, וכיוון דמאיש אתה כמידזמי, היות ורק מהזמן שהוזמו הם נפסלים ולא למפרע משעה שהעידו, אם כן, הטביחה דכמידזמי איתזום, הגניבה דלא מידזמי לא איתזום. על הטביחה שהוזמו נתבטלה עדותם, אבל על הגניבה שלא הוזמו, לא נתבטלה עדותם, אלא נשארה קיימת, ולכן חייב הגנב כפל. ואף שעידו על שניהם באותו זמן, מכל מקום לא נתבטלה העדות שעידו על הגניבה, שהרי אינם נפסלים אלא משעה שהוזמו. אבל רבי יוסי סבר, עד זומם למפרע הוא נפסל, משעה שעידו נפסל. וכיוון דמיד כאס עידו, כשעידו על הטביחה, ודמי פסלי, שהרי לבסוף הוזמו על העדות הזו ונפסלים למפרע, אז כי התזמו לי הטביחה, התזמו לי נמי הגניבה. כשהוזמו על עדות הטביחה, נפסלה גם עדותם שהעידו על הגניבה. דהה, תוך כדי דיבור, כדיבור דמי. ולכן העדות על הגניבה ועל הטביחה היא עדות אחת. נמצא שכבר נחלקו רבנן ורבי יוסי במחלוקת אביי ורבא, האם את זומם למפרע הוא נפסל או מכאן או לאבא. אביי סובר כרבי יוסי שלמפרע הוא נפסל, ורבא סובר כרבנן שמכאן ולאבא הוא נפסל. לפני שנביא את דחיית הגמרא לראיה הזו שאביי ורבא נחלקו במחלוקת הנעים, נביא את שאלת הראשונים. הרי בגמרא לאל התבאר שעידים שעידו את עידות הטביחה בתוך כדי דיבור לעידות הגניבה, אפילו אם הוזמו על עידות הגניבה, אין הם נחשבים פסולים בעת שעידו אחריה על הטביחה, ואפילו לדעת הסוברים שעת זומם למפרע הוא נפסל. וזאת למה? משום שעד תוך כדי דיבור, מעת שהסתיימה עידות השקר, עדיין הם לא נחשבים לעדים פסולים. ומשום זה, אנחנו מחייבים אותם על העדות שהעידו על הטביחה בכאשר זמם. אז אם כן, איך ייתכן שכאשר הוזמו על עדות הטביחה שהיא המאוחרת מביניהם, יחול פסול על עדות הגניבה שהייתה לפניה? מבאר התוספות הראש, שאומנם העדים אינם נפסלים אלא לאחר שהעידו העדות, כמו שביארה הגמרא לאל. ולכן שייך לחייבם בכאשר זמם על העדות הזו. אבל העדות עצמה ודאי שמתבטלת למפרע, ואי אפשר לחייב את הגנב כפל בעדות הזו. אם כן, חוזרים אל הגמרא, שכאמור ניסתה להביא ראיה שאביי ורבא בעצם חולקים במחלוקת הנעים של רבי יוסי ורבנן. נוחה הגמרא ואומרת, אמרי אמרו בני הישיבה, אם היו סוברים רבנן ורבי יוסי שתוך כדי דיבור כדיבור דמי, ולכן העדות על הגניבה והטביחה היא עדות אחת, אז דקו לאלמה, כולם סוברים שעת זומם למפרע הוא נפסל. ועל כן כשהוזמו על הטביחה, נפסלו כבר משעת העדות, וכיוון שהעידו על הגניבה והטביחה ביחד, נמצא שהיו פסולים בשעת עדות הגניבה, והיא בתהילה. ולכן גם לרבנן היה פטור על הגניבה. אלא אחא, כאן רבנן ורבי יוסי בדין תוך כדי דיבור כדיבור דמי, כמפלגי. בזה הם חולקים. שרבנן סברי תוך כדי דיבור לאו כדיבור דמי, וממילא עדות הגניבה ועדות התביכה אינם עדות אחת אלא שתי עדויות נפרדות, ולכן אף על פי שעל התביכה שאוזמו נתבטלה עדותם, בכל זאת לא נתבטלה עדות הגניבה וחייב הגנב לשלם כפל על פי עדותם. רבי יוסי סבר תוך כדי דיבור כדיבור דמי, ומשום כך נחשבת העדות על הגניבה והתביכה לעדות אחת, ומכיוון שאוזמו על התביכה ונפסלים למפרע, נמצא שכבר באותה שעה שעידו על הגניבה פסולים היו ואי אפשר לחייב את הגנב כפל על פי עדותם. עכשיו מברר את הגמרא האם שייך לומר שרבי יוסי סובר שתוך כדי דיבור כדיבור דמי, כפי שעכשיו הגמרא העמידה את דברי רבי יוסי. שואלת הגמרא, וסבר רבי יוסי וכי ניתן לומר שסובר רבי יוסי שתוך כדי דיבור כדיבור דמי? ואתנן, למדנו משנה במסכת זבחים דף למד עמוד א', והדברים מופיעים גם במסכת תמורה דף חפי עמוד ב', ובמסכת נדרים דף סמכתת עמוד ב'. המעמיד בהמה של חולין אצל בהמת עולה ובהמת שלמים, ואמר הרי בהמת חולין זו תמורת עולה תמורת שלמים, הרי בהמת החולין הזו נהיית תמורת עולה. אלו הם דברי רבי מאיר, שכן, כשאדם בא להחיל שני דינים על חפץ מסוים, דעתו היא, שאם שייך שיחולו שניהם מוטב, ואם לא, תפוס לשון ראשון. ולכן חלה עליה קדושת עולה, ואין קדושת שלמים יכולה לחול על קדושת עולה. רבי יוסי אומר, אם לכך נתכוון מתחילה באמירתו שתהיה הבהמה תמורת שתיהן, אז הועיל ואי אפשר לקרות שני שמות כאחד, והיה מוכרח לומר אותם בזה אחר זה, דבריו כימין, והבהמה היא בעצם חצייה קדושה בקדושת עולה וחצייה בקדושת שלמים, להיות וזה דבר שלא ייתכן, תראה הבהמה עד שתסתאב, כלומר עד שיפול במום, ואז תימחר ויביא בדמי חצייה עולה ובדמי חצייה שלמים. ואם מתחילה אמר תמורת עולה ואז נמלח ואמר תמורת שלמים, הרי בהמה זו תמורת עולה. ואבינן בה, דנו בני הישיבה בדברי רבי יוסי, אם מדובר שנמלח, פשיטה שאינו יכול לחזור בו, והרי היא עולה ולא שלמים. אין כל חידוש בדברי רבי יוסי. אמר אף פאפה מה שאמר רבי יוסי שנמלח, הכוונה שנמלח בתוך כדי דיבור כאמרינן. שבזה מחדש רבי יוסי, שאינו יכול לחזור בו אפילו תוך כדי דיבור. משום שתוך כדי דיבור, לאו כדיבור דמי. וצריך להסביר רק שהכוונה, שאף שתוך כדי דיבור לאו כדיבור דמי, אין זה אלא לעניין לחזור מדבריו בתוך כדי דיבור. אבל לפרש את דבריו מועיל בתוך כדי דיבור. על כל פנים מוכח ששיטת רבי יוסי, שתוך כדי דיבור לאו כדיבור דמי, ולא כפי שביארה הגמרא לאל שרבי יוסי סובר תוך כדי דיבור כדיבור דמי. מתרץ את הגמרא אמרי, אמרו בני הישיבה, תרי שני שיעורים של תוך כדי דיבור רבי, ישנם. חד כדי משך זמן של שאלת שלום של תלמיד לרב, וחד כדי משך זמן של שאלת שלום של הרב לתלמיד. כי להיטלה לרבי יוסי, שתוך כדי דיבור כדיבור דמי, היינו השיעור של כדי שאלת תלמיד לרב, שזה שלום עליך רבי ומורי, דנפיש שהוא ארוך, אבל את השיעור של כדי שאלת הרב לתלמיד, שהוא רק שלום עליך וקצר הוא, איטלי, יש לו לרבי יוסי שתוך כדי דיבור כדיבור דמי. ולכן, מה שסובר רבי יוסי לגבי האומר תמורת עולה ושלמים, שתוך כדי דיבור לאו כדיבור דמי, הכוונה לשאלת שלום של תלמיד לרב שהוא ארוך. מה שסובר רבי יוסי לגבי צירוף עדויות, שתוך כדי דיבור כדיבור דמי, היינו בשאלת שלום של הרב לתלמיד, שהוא קצר. וכעת הגענו אל הסוגיה של הכחשה תחילת הזמאי. ונקדים הקדמה לסוגיה הזו. על פי הרמב״ם בהלכות עדות פרק חי, מי שעיד על חברו בשקר ונודע על ידי עדים שעיד בשקר, הוא הנקרא עד זומם ומצוות עשה לעשות לו כמו שרצה לעשות בעידותו לחברו. ככתוב בספר דברים פרק יוטט פסוק יוטט, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. במה דברים אמורים? בעידים שאוזמו, אבל שתי כיתות עידים המכחישות זו את זו, אין מענישים אף אחת מהן לפי שאין אנו יודעים מי היא הכת השקרנית. מה בין הכחשה להזמה? ההכחשה היא בעידות עצמה. כת אחת אומרת שהיה הדבר הזה, והכת השנייה אומרת שלא היה הדבר הזה. אילו ההזמה היא בעידים עצמם. והעידים המזימים אינם יודעים אם היה הדבר או לא. כיצד? עידים שבאו ואמרו, ראינו שפלוני רצח ביום פלוני במקום פלוני, ואחר שעידו ונבדקו, באו שניים אחרים ואמרו, ביום זה שאתם מעידים שהיה רצח, הרוצח או הנרצח היו עמנו במדינה אחרת ולא היו דברים מעולם. הרי זו החשה. אבל אם אמרו להם, אין אנו יודעים אם זה רצח את זה ביום פלוני בירושלים, כמו שאתם אומרים, ויכול להיות שהדבר אמת. אלא אנחנו מעידים שעדותכם שקר היא שהרי אתם עצמכם הייתם עמנו ביום זה בבבל, הרי אילו זוממים ונהרגים. הועיל והעידים שהזימום לא הכחישו את גופו של המעשה, אלא הזימו את העידים ואמרו שהם העידו שקר. אין עידים זוממים נהרגים ולא לוקים ולא משלמים, עד שיהיו שניהם ראויים לעידות ויוזמו שניהם אחר שנגמר הדין. אבל אם הוזמו קודם גמר דין, או אפילו הוזמו אחר גמר דין, אלא שנמצא אחד מהם קרוב או פסול, אין נענשים אף על פי שבהזמתן נפסלו לכל עידות שבתורה. עידים שתחילה הוכחשו, ולאחר מכן הוזמו, נחלקו הבאי ורבה, האם כיוון שכבר נפסלה עידותם בהכחשה, אינם נעשים עידים זוממים כאשר הוזמו. זוהי ההקדמה לסוגיה הזו של הכחשה תחילת הזמה, וכעת אנו ניגשים אל הסוגיה עצמה. מביאה הגמרא את דינו של רבה שהכחשה תחילת הזמה היא. אמר רבה, עידים שהוכחשו ולבסוף הוזמו, שני עידים שהעידו על פלוני שהרג את פלוני ונגמר הדין בבית דין על פיהם. שאם לא נגמר הדין על פיהם אפילו הוזמו מיד אינם נהרגים, כי אין עידים זוממים נהרגים, אלא אם נגמר הדין על פיהם, כמבואר במסכת מכות, דף אי עמוד ב'. אם כן שני עידים שהעידו על פלוני שהרג את פלוני ונגמר הדין בבית דין על פיהם, ובאו שני עידים אחרים והכחישו אותם, כלומר העידו שפלוני לא הרג, או שהשניים מכחישים אותם ואומרים שההורג או הנהרג עמהם היה באותה שעה, ובאה כת שלישית והזימה את הראשונים, כלומר שהעידו שבאותה שעה שעליהם העידים היו העידים הראשונים עמם במקום אחר, אז העידים הראשונים נהרגים מדין כאשר זמם, ואפילו שכבר הוכחשו על ידי הכת השנייה ונפסלה עידותם לפני שהכת השלישית הזימה אותם. מכל מקום, אין ההכחשה מפסקת בין העידות להזמה. זאת משום שההכחשה תחילת הזמה היא, אלא שלא נגמרה ההזמה עד שבאו עידים ואומרים ממנו הייתם. נמצא שעד תחילת ההזמה, אף לאחר שהוכחשו, הייתה עידות המוזמים כשירה, ולכן מתחייבים המוזמים ונהרגים כדין כאשר זמם. מבאר רבה שמקור דבריו הוא מברייתא. אמר רבה מינה אמינה, למיכן למדתי את הדין הזה? דתניא. שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא של מסכת מכות, באו עדים ואמרו, מעידני, מעידים אנו, באיש פלוני, שביום פלוני סימת עין עבדו ואחר כך הפיל את שינו, ונמצא שעל ידי שסימת עינו יוצא העבד לחירות, ואחר כך כשהפיל את שינו מתחייב האדון בדמי שינו כדין החובל בבן חורין, שהרי הרב אומר כן, והאדון חפץ בעידותם של אילו, כפי שתבאר הגמרא בהמשך, ונמצאו העדים זוממין על ידי שבאו העדים אחרים והעידו עמנו הייתם באותו יום, אז משלמים העדים המוזמים דמי עין לעבד. וממשיך רבה לבאר שלכאורה דברי הברייתא קשים. איך ידעמי, באיזה אופן מדובר בברייתא? הילי מה כדי קטני, אם נאמר שמדובר כפי שכתוב בברייתא. דלק הקט אחרינה שלא הייתה קט עדים נוספת שכבר העידה תחילה, אלא רק על פי עדותם של המוזמים נפסק הדין, שיצא העבד לחירות מהאדון, זה לא ייתכן, משום שאם כן יש שלוש קושיות. הקושיה הראשונה, מדוע משלמים העדים המוזמים דמי עין לעבד? וכי בתר דמפקי ללחירות דמי עינו כבאי לשלומי? לאחר שהוציאו לחירות דמי עינו צריך לשלם לו האדון? כלומר, אם היה נפסק על פי עדותם, הרי היה העבד יוצא לחירות בגין עינו, ולא היה אדון מחויב לשלם לו בעד העין. ואם כן, אף כשהוזמו העדים, אין לחייבם בדמי העין. ועוד, קושייה שנייה יש לתמוע, לא נזכר בברייתא כלל חיוב העדים המוזמים לשלם לאדון, והרי דמי כולי עבד לרב באי לשלומי. את כל דמי העבד חייבים העדים המוזמים לשלם לאדון, שהרי בעידותם רצו להוציא ממנו את העבד לחירות, וכשנמצאו זוממים צריכים לשלם לרב דמי העבד מדין, כאשר זמם. והקושייה השלישית ועוד קשה, שאומרת הברייתא שהרי הרב אומר כן, דהיינו שאדון חפץ בעידותם, נשאלת השאלה הרב מניח עלי? וכי הרב נוח לו בעידותם, הרי הם מוציאים את עבדו בחירות, בשקר. מכוח הקושיות הללו מכריח רבה את הביור בברייתא אל עליו, הנידון בברייתא הוא כגון, דעתו בית רי ואמרי באו תחילה שני עדים והעידו, שהאדון הפיל את שינו ואחר כך סימה את עינו. נמצא לפי דבריהם, דבאי מי תבלי שצריך לשלם הרב לעבד את דמי עינו, מכיוון שעל ידי שהפיל את שינו יצא העבד לחירות, וכשסימה האדון את עינו נתחייב לו דמי עינו כדין החובל, בבן חורין. ואתו ביתרי מציעה, ובאו עדים אמצעים ואמרי, שהיה המעשה אחרת, שתחילה סימה האדון את עינו ועדר ואחר כך הפיל את שינו, וזוהי העידות המוזכרת בברייתא, מעידני באיש פלוני שסימה את עין עבדו והפיל את שינו, שלתפי דבריהם, לא באי האדון למיטב ליל לעבד, לא צריך האדון לתת לעבד על אדמי שינו, מכיוון שעל ידי שסימה את עינו יצא העבד לחירות, ואחר כך כשהפיל את שינו נתחייב האדון בדמי שינו. ובאופן זה נמצא דקמקחי שלי קמאי למציאי, שהעידים הראשונים שמחייבים את האדון בדמי עין, מכחישים את העידים האמצעיים שמחייבים את האדון רק בדמי שן. ממשיך רבא ואומר שלפי זה מתורצת הברייתא, והיינו שנקטה הברייתא לגבי עדות האמצעיים, שהרי הרב אומר כן, שמשמע, דניחא ליה נוח לו לאדון במאי דקאמרי, במה שאומרים העדים הללו, זאת משום, שכבר על פי עדותם של הראשונים הוא חייב להוציא את העבד לחירות, אלא שלפי עדות הראשונים הוא חייב גם לשלם לעבד דמי עינו, ואילו על פי האמצעים הוא חייב רק בדמי שינו, שזה סכום מועט מדמי עינו. אם כן, נוח לו לרב בעדות האמצעים יותר מעדות הראשונים. על פי ביור זה בדברי הברייתא מסיים רבה את הוכחתו לשיטתו שהחשה תחילת הזמאי, וקטני נאמר בברייתא ונמצאו זוממין מציאי, שכשנמצאה קט אמצעית זוממים על ידי קט שלישית שהעידה עמנו הייתם, משלמים העדים האמצעיים דמי עין לעבד, שהרי העידו בשקר שהאדון חייב לעבד רק דמי שינו ולא דמי עינו, ורצו להפסיד את העבד את דמי עינו שבאמת חייב לו. כשמשלמים דמי עין לעבד מחסרים מהתשלום דמי שן, שהרי דמי השן לא רצו להפסידו, אלא רק את ההפרש בין דמי השן לדמי העין, ולכן משלמים את ההפרש בין דמי שן לדמי עין, כך מבאר המאירי. ואף על פי שהוחשו העדים האמצעיים מעדות הראשונים עוד לפני שהוזמו, מכל מקום לאחר מכן כשהוזמו על ידי קט שלישית, משלמים מדין כאשר זמם. שמה מינה, הוכחה מכך, הכחשה תחילת הזמאי. כי אם הכחשה לא הייתה תחילת הזמה, אם כן מאחר שבטלה עדות האמצעים מחמת הכחשת הראשונים, לא היו האמצעים נעשים עדים זוממים, ואם בכל אופן הם נעשים עדים זוממים, מכאן שהכחשה תחילת הזמאי. זוהי כאמור דעתו של רבה. ושיעורנו בדף היומי מחר בעזרת השם יתברך, נחזור פעם נוספת על שיטתו של רבה, ונמשיך עם דעת הבאי החולקת. אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי על דף עין ב' עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, כששחט חולין בעזרה, מדוע משלם ארבעה וחמישה ולא אומרים שנאסרה הבהמה מתחילת השחיטה? שאלה שנייה, מתי נחשב לשחיטה, מתחילתה או מסופה, ולמה היא נפקא מינה? שאלה שלישית, מה עדים כשהעידו בית עדים שגנה ובית עדים שטבח והוזם אחד מהראשונים? שאלה רביעית, עת זומם, ממתי הוא נפסל ומדוע? שאלה חמישית, מה נפקא מינה בין טעמי רבה בזה? והשאלה האחרונה, מה החידוש בפסול של עדים זוממים? התשובה נמצאת בתוספות. עם השאלות הללו לשינו מסיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי זין במנחם אף תפשין עין וב, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה. עדף עין ב' ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי, ערב שבת חזון, פרשת דברים, ח' במנחם אף תפשין עין וב, ונלמד שני דפים, דפים עין ג' ועין ד' ממסכת בבא קמא. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה להחיל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.